אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אני ארנו הוכרזה כחלת פרס נובל לספרות לשנת 2022 על הסופרת הצרפתייה בת ה-82 שהגיעה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך והשתמשה בכתיבתה כמו בסכין. נדבר בה על עוד אישה שעשתה היסטוריה, ג'ורג'ה מלוני, רק בת 45 ובדרכה להיות האישה הראשונה שתכהן כראש ממשלת איטליה. האם נשים שבדרך כלל ממעטות להצביע למפלגות אולטרה שמרניות נוטות להצביע להן יותר כשבראשן עומדת אישה? גם בזה נדבר. וגם רוצח סדרתי שרצח 17 גברים שחורים ואסיאטים, הומואים כולם, עומד במרכז סדרה חדשה בנטפליקס, סדרה שמעוררת שיח וגם כעס. איך ייתכן שיוצר הומו מביא למסך דמות הומו שיכולה לקלקל את הדימוי שאנחנו מבקשים לעצמנו? עוד דברים רבים במהלך השעה הקרובה. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
מאזינות ומאזינים, כאמור, אנחנו במשדר מיוחד של כאן תרבות עם ההכרזה על הסופרת הצרפתייה בת ה-82, אני ארנו, ככלת פרס נובל לספרות. אני רוצה שנצרף לשיחה את הפרופסור נדין קופרטי צור, ראש התוכנית לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב, ראש מרכז דניאל אברהם. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר, היום, הצהריים. מה המקום של אני ארנו בספרות הצרפתית היום בצרפת 2022?
היא תופסת מקום חשוב מאוד בזכות הרומנים האוטוביוגרפיים שלה, והיא משמיעה קול מאוד אמיץ. ניסו לדחוק אותה לשוליים, אומרים שהסגנון שלה לא מתוחכם, שהיא עוסקת בנושאים בזויים וכו', ואני חושב שזה דווקא מה ששמה אותה במרכז הבימה, מפני שהיא סיפחה על המסלול החיים המאוד לא שגרתיים שלה ושל סופרת בצרפת. היא הרי נולדה למשפחה קשת אמצעים, שניהלו בית קפה, אמא שלה בקושי ידעה לקרוא, אני חושב שאפילו הייתה אנאלפביתית. ופה היא מגשימה בעצם את המסלול של הבית ספר הרפובליקאי הצרפתי, שמתגמל בשל ההישגים ולאו דווקא בשל המוצא החברתי. וזה מה שאני מוצאת כל כך יפה ומיוחד, שמישהו לגמרי מהשוליים החברתיים, מעמד סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, הצליחה בזכות הכתיבה שלה, כתיבה מאוד ישירה, כתיבה בגובה העיניים, כתיבה שלא מייפייפת שום דבר, בייחוד פונה לניסיונות המיניים הראשונים שלה, איך עבר עליה הגל של מאי 68 וכולי. היא מדווחת ברומנים שלה על האירועים המאוד מטלטלים הללו שהתרחשו בצרפת, וגם עושה חשבון נפש במחיר שזה גבה ממנה. אז אני לא ידעתי עד הטלפון הזה שלכם שהיא הזוכה בפרס נובל לספרות, וששמעתי אני קפצתי משמחה שהיא הוכתרה, שהיצירה שלה הוכתרה. כי
זה, איפה זה נגע בך?
כי השמיצו אותה. זה נגע בי בהכרה בכל של אישה שהצליחה בזכות הכתיבה שלה, בעשר עדים שלה, מבלי שהיא זכתה בפרוטקציה או באור עורף משפחתי, חברתי, שיכל לקדם אותה, והיא עשתה את זה, ואני פגשתי אותה באוניברסיטת קאן לפני מספר שנים, ומאוד התחשמתי מהאישיות הקורנת שלה, אדם מאוד נגיש, אדם מאוד כן ואותנטי, והתחלתי לקרוא את הרומנים שלה בעקבות הפגישה הזאת, וגם ברומן האחרון שהתפרסם עכשיו בצרפת, ובו היא מדבחת על אפרה שהייתה לה עם סטודנט בשנות
ה-20. לז'נום,
הבחור הצעיר.
אלם הצעיר, כן, כשהיא בשנות ה-60 פלוס שלה, והוא בשנות ה-20 שלה.
נהדר.
וזה אכן סיפור שהיה, והיא מדווחת על זה במין שמחת חיים וללא שום בושה, והיא גם מדווחת את התגובה של החברה לקשר הלא שגרתי הזה, והיא בהמון אירוניה כאשר היא אומרת, כשגבר מבוגר יוצא עם אישה צעירה, כולם מראים לו, אבל כשזה ההפך, אז האישה הופכת למושא לגנאי.
פרופסור קופרט יצור, את יכולה גם לומר שאולי זה משהו של התנועת נגד הזאת, נגד הפוליטיקלי קורקט, שגם נמצאת הרבה אצל הסופרים הצרפתים, סופרים וסופרות, נמאס כבר כי להחביא את זה שהיה לי רומן עם גבר צעיר ממני, ושהוא היה סטודנט שלי, ושזה לא בסדר, ושהיו צריכים להשליך אותי לכלא. זה סוג של תנועת נגד, זאת אומרת, של התשוקה, כאלה אנחנו, בני האדם, ובוא נחגוג את התשוקה הזאת. אם זה היה בהסכמה, אז הכל בסדר.
כן, לא.
עכשיו היא תנזוף בך.
רגע, הוא היה בגיל ההסכמה.
כן, זה מה שאני אומרת, שאם זה בגיל ההסכמה, הכל בסדר.
ושום דבר לא, אין פה שום פשע כאן, אלא חריגה במוסכמות החברתיות, וברומן הזה היא בעצם חושבת את הצפיות החברתית והמגדרית הזאת, שמה שמותר לגברים אסור לנשים, והיא היא משכנעת מאוד, מפני שהיא גם מדווחת על שמחת החיים שהאפרה הזאת מכניסה לתוך ליבה. והיא כותבת על זה בצורה לא מתייפייפת. הסגנון הכתיבה שלה מאוד רזה, כן, ובאו בטענה אליה, כן, כאשר יוצאים הכתיבה של פרק ומודיליאני, כן, אז
מודיאני.
מודיאנו, סליחה. אז כתיבה מתוחכמת ומסוגננת. אז באופן בוטה היא כותבת בגובה עיניים, בלשון מאוד מאוד קליטה ופשוטה.
גם כשהיא כותבת על המוות של אמא שלה ב"לא קמתי מן הלילה שלי", היא כותבת את זה באיזה מין אגביות כזו. זה קצת מזכיר את אלבר קאמו, שאומר, אמא מתה אתמול או שלשום, אני לא יודע, וגם שם, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל היא ממש כותבת את זה, פעם כתבתי שאמא מתה, כלומר ממש, באיזה מין יבשושיות כזאת. יש איזה אפקט רגשי מאוד מאוד חזק לדבר הזה.
דווקא בגלל היבשושיות.
אצל קאמו זה באמת אפקט ספרותי, אבל הספר הזה של קאמו יותר מתכתב עם ספרה של סימון דה בובואר, עם מור טרדוף.
מוות רך מאוד, כן.
מוות רך מאוד של כתבה על אמא שלה, נכון.
נכון. אז שמה אנחנו עדים לסגנון ולליטריזציה של המוות. אצל אני ארנו זה פצעי לחץ והדמנציה באופן מאוד יבש ובוטה, כמעט קליני, וזה תופס לא פחות. היא זכתה להכרה בצורה חריגה מאוד, כי לדעתי היא מדווחת של קבוצה גדולה מאוד של נשים שהספרות או המדיה באופן כללי לא נתנה להם פתרונותים. לכן יש הזדהות כל כך גדולה לספרות, יש לה את הספר בו היא מדווחת על הניסיונות המינים הראשונים שלה במחנה קיץ, כן, ומסבירה איך הבורות המינית שלה בעצם הופכת אותה לקורבן ומעוררת אצלה בושה מאוד גדולה שמחתימה את המשך ההתפתחות המינית שלה באופן מאוד מאוד
מרתק. בלי ספק את עושה חשק רב לקרוא את כל היצירות הרבות שהיא כתבה. אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור נדין קופרט יצור. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
גם כן תרבות.
נולדה ברומא, בגיל 15 החלה את פעילותה הפוליטית בתנועת נוער, בגיל 31 היא כבר שימשה כשרה בממשלתו של ברלוסקוני. עכשיו כשהיא בת 45 היא בדרכה לעשות היסטוריה, להיות האישה הראשונה שתכהן כראש ממשלת איטליה. 160 שנים שתפקיד ראש הממשלה מאויש באיטליה, אף פעם לא הייתה שם אישה. אנחנו מדברים על ג'ורג'יה מלוני, מנהיגת מפלגת האחים של איטליה, שבנאום שהפך ויראלי ב-2019 הגדירה עצמה כך: ג'ורג'יה, אישה, אימא, איטלקיה, נוצריה. ההגדרה העצמית הזאת עמדה גם בלב קמפיין הבחירות שהביא לניצחונה. אנטי מאגרים, הפחתת התלות בייחוד האירופי, ואיך לא, כמו כל מפלגה ימנית, גם חזרה אל ערכי המשפחה המסורתית, גבר ואישה תחת ברכתו של האל. ואם תתהו, אולי תהיתם איך עם ערכים כאלה והגדרה עצמית של אמא נוצריה, היא עצמה לא נשואה, אלא חיה בחיים משותפים, חיי חטא אולי, כמי שיגדירו הכנסייה, היא מגיש טלוויזיה, איתו גם הביאה בת לעולם, ולא רק זה, אלא שהיא עצמה גם באה ממשפחה שבה האבא פשוט עזב את המשפחה, האמא גידלה אותה ואת אחותה לבד, איך זה מסתדר? היא עצמה מסבירה, היא אמרה בציטוט, להגיד שאת צריכה להיות נשואה כדי להגן על ערך הנישואים, זה כמו לומר שצעירים לא יכולים להגן על זכויות זקנים. מלוני היא כמובן לא המנהיגה הימנית שמנופפת בדגלים של משפחה מסורתית הראשונה שזכתה בבחירות, יש כמובן את אורבן ואת פוטין ואת בולסנרו ואת ארדואן ואת דודה הפולני, אבל מה שהופך אותה לשונה היא המגדר. האם, וזו שאלת המבחן שנניח כעת בפניכן, האם נשים שבדרך כלל ממעטות להצביע למפלגות אולטרה שמרניות, כי הן חכמות כמובן ויודעות שהכל יכול להתהפך עליהן חזרה, נוטות להצביע עליהן יותר כשבראשן עומדת אישה? נדבר עכשיו עם הדוקטור לירן ארסגורי, חברת סגל בבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, שיחד עם הדוקטור אודליה אושרי והדוקטור ראות איצקוביץ' מלכה, קיימה מחקר ענק בדיוק בשאלה הזו. בוקר טוב לך דוקטור ארסגור.
היי, בוקר טוב.
כמה מדינות אתם בחנתם בשאלת מבחן שלכם?
אנחנו הסתכלנו על 14 מדינות באירופה, שבהן התמודדה באיזשהו שלב מפלגת ימין קיצוני, פופוליסט.
כשאנחנו רואים את זה יותר ויותר, כן, אנחנו רואים מפלגות כאלה אינן חסרות על המפה. האם יש תשובות חד משמעיות? האם נשים נוטות פחות להצביע לאותן מפלגות?
אז בגדול כשאנחנו מסתכלים על מגמות לאורך השנים, אנחנו רואות שיש פער בהצבעה בין גברים ונשים, בהצבעה לימין הקיצוני. הפער הזה בחלק מהמקומות קטן, והדבר הזה גם סקרן אותנו. השאלה השנייה שסקרנה אותנו הייתה, למה בעצם אנחנו רואים את הפער הזה בין גברים ונשים?
התשובה היא לא ברורה מעליה?
תגיד לי אתה, אני יכולה להגיד מה ההסברים בספרות אומרים, אבל מה מבחינת האינטואיציה?
מבחינת האינטואיציה, נשים א' הן חכמות יותר, ובטן מבינות שברגע שהן תצבנה למפלגות ימין קיצוני באיזשהו שלב, וראינו את זה באמריקה רק לפני כחודש בהחלטת בית המשפט העליון שם, זה יכול פשוט להתהפך עליהן.
נכון, אז אפשר לחשוב על זה מהכיוון של באמת עמדות, שנשים יש להן עמדות שונות בכל הנושאים הרלוונטיים, כמו שאמרת, ערכי משפחה, הגירה וכו', ולכן הן מצביעות פחות לימין הקיצוני. העניין הוא שמחקרים קודמים לנו לא מצאו הבדלים דרמטיים או דרסטיים בעמדות בין גברים ונשים. זאת אומרת, ההבדלים בעמדות, למשל, עמדות אנטי-הגירה, תלויים יותר במשתנים דמוגרפיים אחרים, ופחות במגדר. יש נשים, ולא מעט, שמתנגדות להגירה, ובכל זאת העמדות האלה לא מתרגמות באותה מידה כמו אצל גברים, להצבעה למפלגות ימין קיצוני שמקדמות את הנושאים האלה.
כי התמונה שלהן רחבה יותר, כי הן מבינות שזה לא רק אנטי מאגרים, אלא זה גם אולי אנטי להטאבים בוודאי, אבל אולי גם אנטי נשים?
אז מה שאנחנו חשבנו והצענו במחקר הזה, זה שהסיפור הוא יותר רציונלי התנהגותי. זאת אומרת, נשים רוצות אולי לקדם את הערכים הימניים האלה, או אולטרה ימניים האלה, או תומכות בהן, אבל כשהן באות לעשות את הבחירה בקלפי, הן עושות שיקולים, כמו של בוחר רציונלי, וכשהן מסתכלות על המפלגות האלה, המפלגות האלה מהוות סיכון. מאיזו בחינה הן מהוות סיכון? גם מבחינת סיכון אלקטורלי, יש סיכוי שהן לא ייכנסו לפרלמנט, ואם הן ייכנסו לפרלמנט, אנחנו לא יודעים מה הם יעשו שם. זה מפלגות חדשות, שעדיין לא נכנסו הרבה ממדינות לפרלמנט, ואם הם נכנסו, הם לא השתתפו בקואליציות. אז זו בחירה שהיא ריסקית מהבחינה הזו.
ונשים אוהבות פחות להסתכן.
בדיוק. זה נמצא שהוא גורף, רחב, כבר נראה בכלכלה, בפסיכולוגיה. ומה שראינו במחקר זה שבעצם הפער בין גברים לנשים בהצבעה לימין הקיצוני הוא גם תלוי בקונטקסט האלקטורלי. כשהמפלגות האלה הן לא מוכרות, לא נכנסו בעבר לפרלמנט, הן מהוות סיכון אלקטורלי גדול יותר, ולכן נשים נמנעות יותר מגברים מלהצביע להן.
מזה אני יכול ללמוד שאם מרין לפן, כן? כדוגמה, אם מרין לפן בפריס, בצרפת, לפני כ-15 שנים, קיבלה פחות אחוזים ממה שהיא מקבלת היום, זה נובע מכך שהיא רק נכנסה, נשים עדיין פחדו לקחת את הסיכון, וככל שהיא הייתה שם יותר, ככל שהן בטחו בה יותר.
לגמרי. אנחנו בדיוק, במחקר שלנו זה היה הניבוי שלנו לעתיד, שהפער הזה בין גברים ונשים בהצבעה לימין הקיצוני אמור להיסגר, ככל שהמפלגות האלה ייכנסו לפרלמנט, ישתתפו בקואליציות ובממשלות, יקבלו חותמת והכשר חברתית, ולכן נשים יראו בהם אופציה לגיטימית מבחינת ההצבעה שלהם. וגם ראינו בצרפת ספציפית בבחירות האלה לנשיאות, שבאמת פער ההצבעה המגדרי ללפן היה קטן או לא קיים, אני לא זוכרת בדיוק את הנתון. לעומת זאת, המועמד מהשמאל הקיצוני, שכרגע שכחתי את שמו, שם היה פער מאוד גדול בין גברים לנשים. מה שמעיד על זה שהוא חדש, ושוב, לא מוכר, לא ידוע, ואז מי שלוקח את הסיכון בהצבעה למועמדים לא מוכרים או מפלגות לא מוכרות, הם גברים יותר מנשים.
מעניין. למדי אותי אם יש הבדל בגילאים, נשים זה דבר גדול, האם צעירות לוקחות יותר סיכון, האם צעירות יותר מערביות מבחינת זכויות אזרח, או שהן שוות לנשים מבוגרות יותר, כי ראינו למשל עם הברקזיט הבריטי, שיותר מצביעים מבוגרים הם אלה שיצרו את היציאה מהאיחוד.
אז אתה צודק שבאמת להסתכל על הקבוצה של נשים זה באמת מאוד רחב, אנחנו מסתכלים פה בעצם מפרחים את האוכלוסייה למחצית האוכלוסייה, אבל בפנים יש הרבה מאוד קבוצות קטנות שאולי מתנהגות אחרת. וחלק מהמחקרים באמת, כשהם מסתכלים על הפער המגדרי בחלוקה לדורות, רואים שבדורות הצעירים, נשים מצביעות לשמאל יותר מאשר גברים, אבל שאת הפער הזה אנחנו לא רואים בדורות המבוגרים, ששם נשים הן עדיין שמרניות כמו גברים. זאת אומרת, יש כאן גם אלמנט דורי.
זאת אומרת שלפעמים דווקא צעירים מצביעים פחות לפופוליזם.
לפעמים צעירים מצביעים פחות לפופוליזם, ובכל מקרה נשים צעירות מצביעות פחות לפופוליזם מאשר גברים צעירים. זאת אומרת, הנשים הצעירות הן עוד פחות תומכות בפופוליזם.
כמו שציינו בתחילת השיחה, בחנתם מדינות רבות באירופה. עוד רגע אשאל אותך גם על ישראל, אם אפשר בכלל ללמוד משהו על ישראל, אבל ראית מדינה שהיא יוצאת דופן ממש ממדינות אחרות, או שהן כולן היו שוות?
אני חושבת שהדפוס בגדול היה דומה. אני יכולה לתת דוגמה לא מהמחקר הזה ספציפית, אלא מארצות הברית למשל, שהיא דווקא מקום שבו רואים פער מגדרי עוד הרבה יותר ניכר מאשר באירופה. זאת אומרת, כל המחקר על הפער המגדרי בהצבעה התחיל בכלל מארצות הברית, ששם זיהו שנשים מצביעות יותר לדמוקרטים, מאשר לגברים עוד בתחילת שנות ה-80 עם רייגן. לאירופה זה הגיע הרבה אחר כך.
אז אולי באמת נגיע למלוני, מה קורה כשאישה עומדת בראש מפלגה ימנית קיצונית?
זהו, זה תמיד נורא מעניין, כי אין לנו השוואה, נכון? אין לנו את ההשוואה של אותן בחירות עם מלוני גרמן.
כן, כי היא רק הגיעה, כן.
אבל בגדול, מה שהמחקר המשווה מראה, הוא שככל שמפלגות ימין קיצוני משתפות בשורותיהן בחברות הפרלמנט שלהן נשים, כך הבוחרים והאזרחים והאזרחיות תופסים את המפלגות האלה כפחות קיצוניות. זאת אומרת, שילוב של נשים בהנהגה של מפלגות ימין קיצוני, בעצם מרכך את התדמית שלהם, הן נתפסות פחות שוביניסטיות, פחות קיצוניות, ולכן זה מקדם דווקא את האפשרות של נשים, וגם גברים שהם נמצאים בעמדה פחות קיצונית, להצביע למפלגות האלה, מעניין. שזה מעניין.
מה עם ישראל?
ישראל. בישראל, רוב השנים לא ראינו הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים בהצבעה לכנסת.
לכל המפלגות.
לכל המפלגות.
לכל המפלגות, לא ספציפית למפלגות הימין.
נכון. אז המחקר הראה ב-2009, כשציפי לבני הייתה בעצם מועמדת ריאלית, מה שנקרא לראשות הממשלה, בראשות קדימה, בבחירות האלה כן ראינו שנשים נטו להצביע לקדימה יותר מגברים. היה שם איזשהו פער כן שאפשר היה לזהות אותו. גם ב-2013, אבל מאז הנושא המגדרי פחות מובהק, ובאופן כללי, גם כשאנחנו מסתכלים על עמדות בישראל, למשל עמדות ביטחוניות שהן המובילות בישראל כקובעות את סדר היום הציבורי, אנחנו לא רואים הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים בעמדות שלהם.
מעניין. טוב, נודה לך כמובן על השיחה המאוד מעניינת הזאת ועל המחקר הזה שקיימתי יחד עם הדוקטור אודליה אושרי והדוקטור ראות איצקוביץ' מלכה. נודה גם לנויה מטלון שפרסימה את כתבת מצביעות על בטוח בליברל. הדוקטור לירן ארסגור, אני רוצה להודות לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
גם כן תרבות.
אישה הראשונה שזכתה פעמיים בפרס הבוקר מהפרסים הספרותיים החשובים בעולם, שניהם על ספרים היסטוריים שעסקו במדינה האנגלית, תומאס קרומוול, ששרת תחת שלטונו של המלך הנרי השמיני. הספר הראשון היה וולף אול, השני אביו את הגופות, שניהם עובדו גם לסדרת טלוויזיה מצליחה. אנחנו מדברים על הילרי מנטל שמתה כשהיא בת 70. נדמה לי שלמרות הפרסים, למרות הקוראים ולמרות הצופים הרבים, היא לא זכתה באמת להיכנס אל הקאנון כאחת מהסופרות הבריטיות החשובות שהיו בינינו. אנחנו ננסה לעשות את זה עכשיו, להכניס אותה לשם. נברך לשלום את המשוררת והעורכת, הדוקטור נבית בראל, בוקר טוב לך.
בוקר טוב גואל.
היו שכתבו עם מותה שהיא הייתה ראויה ללוויה כמו המלכה. את מסכימה?
זה רק מוכיח כמה אנשים שקראו אותה מאוד אהבו אותה וחשבו שהיא משמעותית. זאת אומרת, מבקרת הספרות של הניו יורקר כותבת, אם בריטניה הייתה מספיק בהכרת תודה למה שהילרי מנטל נתנה לתרבות הבריטית, הם היו עורכים עוד לוויה השבוע לא פחות גדולה מאשר זו של המלכה עבור הילרי מנטל, שהייתה אליבד אותה מבקר הספרות, אחת מהכותבות באנגלית הגדולות ביותר בהיסטוריה.
עוד רגע אשאל אותך מדוע, מה הפך אותה לגדולה הזאת, אבל האם את חושבת שטעיתי כשאמרתי שהיא לא נכנסה לקאנון?
לא, אני חושבת שהיא בקאנון האנגלי, בבימת האחוזים. היא לא כתבה רק את הטרילוגיה על קרומוול והנרי השמיני, עוד 9 ספרים אחרים חוץ מזה, אבל כן, כאשר התפרסמה הטרילוגיה הזאת על הנרי השמיני, היא זכתה בהכרה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אומרים שכל מה שמשורר צריך זה מישהו שילחין את השירים שלו כדי שהוא ייכנס לנצח, ועכשיו כל מה שסופר צריך זה שמישהו יסמים מהספרים שלו סדרה בצורה עקומה כזאת, אבל לא, אבל הקוראים שלה אוהבים אותה. היא הייתה סופרת היסטורית.
אז נדבר בעוד רגע על הסוגה הזו, אם אני יכול לקרוא לזה, כן? כי בעצם היא לוקחת את ההיסטוריה ומכניסה לתוכה פרטים דמיוניים, כן? אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם אז בחצר, אבל מה הפך אותה לגדולה כל כך בעינייך?
אני חושבת שהילרי מנטל מסוגלת לייצר עולם, וזוהי סגולה, זהו קישור בכף שלא סופרים רבים מסוגלים לעשות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדמיין איזשהו עולם ישן, וכמו בחוברות צביעה כאלה שיש מספרים ואנחנו צריכים למלא את המספרים, אז הרבה סופרים עושים את זה, הרבה רומנים היסטוריים שאנחנו קוראים והם לא כל כך מוצלחים עושים את זה. כן, אתה חושב שהנרי השמיני היה מסדה של כוח, ויש יחסי כוח בין סוכנים בחצר שלו ובין מוסדות שפועלים בתוך החצר שלו, יש כללי התנהגות בשדה הזה. הילרי מנטל אומרת, לא, זה מעבר לזה, אני לא כותבת את זה כדי לדמיין מה היה שם, אני מייצרת את ההווה הזה. כששואלים אותה בסדרת הרצאות של ה-BBC, שאני ממליצה לכולכם להיכנס ולשמוע מהי היסטוריה, היא אומרת, היסטוריה היא הווה שהופך למטאפורות. וכשהיא מדברת עם, עם שחקנים שמשחקים מחזה על פי ספר שלה, היא אומרת להם, אנשים במאה ה-16 הם לא מטומטמים ומוכי פרעושים. יש להם כנראה את רוב השיניים שלהם, הם לא אוכלים את ה... הם לא זורקים את עצמות העוף שהם אוכלים על הרצפה, נימוסי השולחן שלהם הם קפדניים, הם אפילו יותר מוקבים ממה שהם היום, הם כן יודעים שמחלות מועברות.
אבל זה דברים חיצוניים, ברשותך, דוקטור בראל, מה עם ערכים? הרי הערכים לפני 400 שנים הם לא הערכים שאנחנו מדברים בהם היום, איך זה יכול להיות הווה?
כן, נכון. יש, יש, יש פער אנכרוניסטי, אבל יש איזו אמת אנושית שנשארת, ואת זה היא מצליחה לעשות עד כדי כך שקוראים שלה אומרים שהילרי מנטל מדברת עם, עם, עם רוחות רפאים. היא כאילו קצת חיה בעבר. כששואלים אותה על, על הביוגרפיה שלה, היא אומרת, זה התחיל מזה שחייתי ליד בית של, של אנשים שמתו, מרטין נתן. בית, הבית של מרטין, מרטין מת, אבל עדיין אצלי בבית קראו לזה הבית של מרטין.
כן.
זאת אומרת, משהו מסגשג מתוך העולם של המתים לנצח.
כן, השיח עם המתים הוא דבר שחייבים לעשות, כל אדם בעיניי צריך לעשות את הדבר הזה. אבל עם זאת, נדבר רגע לפני וולף אול ברשותך. הוא הגיע רק ב-2009, היא כתבה רבע מאה לפני ואף אחד לא התייחס.
לא, אני לא חושבת שאף אחד לא התייחס. אני חושבת ש... בטח בבריטניה, הרבה ספרים שלה היו, היו רבי מחר. וגם לא משנה אם היו רבי מחר. תראי, הספרות, אם אנחנו מדברים על סופרת היסטורית, אז הספרות, אם יש צדק בעולם, בספרות יש צדק. ומה שטוב, נשאר. אז אנחנו צריכים לטבוע את, את מעמדה, או לעשות דברים כאלה. כן התחילה לכתוב רק בשנות ה-20 לחייה, ועשיתי דבר שלא יעשה. זאת אומרת, באתי לדבר על האופן שבו הילרי מנטל היא... בורת עולם ומאסטר של של ריאליזם היסטורי, אבל הלכתי וקראתי את הממואר שלה. כל כך 2022 מציבי.
מעניין, מעניין.
כן.
וראית שם גרורות? ראית שם את הבסיס?
כן, רואים שם, קודם כל הוא כתוב נהדר, הוא אחד הממוארים היפים ביותר שאני נתקלתי בהם.
שמו?
Giving up the ghost.
אוקיי, לוותר על הרוחות.
בדיוק, עכשיו אני לא רוחות, אני מדברת על החיים שלי, אבל גם שם יש הרבה רוחות. היא סבלה במשך כמעט כל חייה מכאבים ברחם, מה שגרם לאנשים, לרופאים, לחשוב שהיא מדמיינת, או שיש לה איזה בעיה פסיכיאטרית, בדיוק. היא באה מבית מאוד בעייתי, אמא שלה בשלב מסוים חיה עם המאהב שלה, בעוד אבא שלה חי איתם בחדר אחר. האב החורג, טוב, אלה, זה, לא, זה נשמע כמו רכילות, אבל זה לא. זה מוכיח שהמטאפורה של רוחות רפאים שקיימות, מתקיימות או חיות בתוך חייה, היא, היא מטאפורה שהתקיימה בתוכה. אבל היא אומרת שהכתיבה לא הייתה בריחה. זה לא היה מקלט. זה היה מקור הכוח שלה. זה היה מקור החשמל הזול ביותר. וכן, אמא, אני צריכה להיות מישהו. הדרך היחידה שיכולתי לחשוב עליה בשביל להיות somebody, זה בדרך הכתיבה. והיא אומרת על כתיבה, יש סופרים שטוענים שהם לוחצים ספר החוצה, כמו כשאנחנו לוחצים משחת שיניים מתוך שפופרת, או שאנחנו בונים, או שבונים סיפור כמו חומה, כאילו כמה מטרים התקדמנו ביום, כאילו אנחנו יושבים ליד שולחן כל יום, ואומרים, הנה, התקדמנו כמה מכסת מילים, וכן, ואז מגיעים, נינוחים לתוך הערב הרגוע שלנו, מסדרים את עצמנו, ואומרת, הנוסחים האלה של אנשים, על האופן שבו הם כותבים, מאוד זרים לי, ונראה לי כאילו הם בטרייד אחר לגמרי, כאילו הם בעבודה אחרת לגמרי. אומרת, כן, לכתוב הרצאות או ביקורות, או ספר עיון, זאת עבודה, תקצה לעצמך את הזמן, תן את המשאבים שלך והמשך עם זה. אבל סיפורת, היא אומרת, עבורי, אני הופכת למשרתת של תהליך שאין לו התחלה.
מדהים. פשוט מדהים.
ואין שיטה למדידת הישגים. אני לא כותבת ברצף, יש לי מלא גרסאות של אותה סצנה, אני יכולה לבלות שבוע בהשחלת תמונה דרך סיפור, שים לב למטאפורה של השחלה, כאילו חוד ומחת, אבל אני לא מעבירה את הנרטיב אפילו סנטימטר. היא אומרת, אין לי. יש לי איזה תוכנית מעודנת ועמוקה, ורק אחרי שאני גומרת את הספר, אני מבינה מה הייתה התוכנית.
מעניין. אנחנו צריכים לסיים, אבל לשאל אותך עוד משהו ברשותך. סוגת הרומנים ההיסטוריים תמיד מדאיגה אותי. אני תמיד מפחד שאנשים יקראו את הספרים ויחשבו שכך זו הייתה המציאות. האם את לא מודאגת? אני אוהב להיות מודאג. האם את לא מודאגת?
במקרה של הילרי מנטל, לא. כי היא באמת... זאת אומרת, אנחנו באמת, זה לא תוצר לוואי של ההיסטוריה, זה חלק מההיסטוריה, הספרות על ההיסטוריה. אני חושבת על אן בולין ועל הנרי השמיני דרך הספרים הללו, אני לא מכירה משהו אחר. באותה מידה אני חושבת על מלחמות הרומאים ביהודים דרך הספר ספלביוס. אז אתה יודע, הספרות היא לאו דווקא נכתבת בצורה אחרת. אריסטו אמר שהספרות היא ההיסטוריה כפי שהיא צריכה להיות, לא כפי שהיא הייתה. כן, יש פער בין מה שהיה לו ובין מה שאנחנו מספרים עליו, אבל הפער הזה קיים גם במסמכים היסטוריים וגם במחקרים, אז לפחות אנחנו נהנים עם הספרות.
לפחות נהנים, ואני אלך ואקרא את הממואר שהמלצת עליו לוותר על הארוחות, Giving Up on the Ghost, כמו שאמרת. לזכרה של הילרי מנטל, רק בת 70 וכבר מתה, דוקטור נבית בראל, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה.
גם כן תרבות.
הכרזה מעניינת ומשמחת של משרד התרבות שמכריז על תזמורת מזרח ומערב בניהולו של המאסטרו תום כהן כתזמורת מובילה לצידה של הפילרמונית, זאת מערבית, כך בהגדרת משרד התרבות, וזו חוץ מערבית. זה מדהים שאנחנו עדיין מוגדרים בהגדרות רשמיות בהשוואה לחוץ מ. כך או כך, זהו יום חג לתזמורת הזאת, אנחנו נדבר על ההשפעה ועל ההשלכות. הוא נמצא כרגע בסיבוב הופעות ממרוקו, והנה הוא התעורר במיוחד עבורנו. מאסטרו תום כהן, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, גואל היקר, מה שלומך?
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך אתה חי עם ההגדרה הזו של משרד התרבות מערבית וחוץ מערבית?
תראה.
תשמע.
ראשית, בדיוק, לא, ראשית, אני מכיר הגדרה אחרת, אני לא מכיר חוץ מערבית, אני מכיר גוף מוביל למוזיקה מן המזרח וצפון אפריקה. כך בהגדרות שאני מכיר, אני את הפעם האחרונה שפגשתי את המושג חוץ מערבי עוד היה לפני כ-20 שנה, כשלמדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים. ואז באמת, אתה יודע, אני זוכר שהיה לנו בקורס של שנתיים, שנתיים לימוד של תולדות המוזיקה, ולצידו קורס בין סמסטר אחד של מוזיקה חוץ מערבית.
כן, הסטנדרט ומול הסטנדרט.
אבל כן, אבל אני חושב שדווקא אל מול הדוגמה ההיא מאז עשינו, ועד היום הזה עשינו דרך ארוכה.
אז בוא נדבר על הדרך, בדיוק.
אני מעדיף להסתכל דווקא על החיובי שזה כך.
בוא נדבר על הדרך ברשותך, מאסטרו. אתה עכשיו, כאמור, כמו שאמרתי, נמצא במרוקו בסיבוב הופעות מאוד גדול. זהו יום חג עבורך להיות ככה מוכרז כתזמורת מובילה?
זו שאלה מעניינת, התחושה הכי קרובה שאני יכול לדמות את זה אליה זה דווקא להולדתו של אדם, הילד האהוב שלי, שכשנולד הרגשתי ברגע אחד כאילו אני מקבל על הכתפיים שלי סק של דאגות, אחריות, חשש, פחד, והרגשתי באופן אבסורדי כמו הבן אדם הכי בר מזל בעולם שאני זוכה לסחוב את השק הזה על הכתפיים שלי. ובאיזשהו קטע מוזר זה מרגיש קצת ככה, אתה יודע, זה מאוד מאוד משמח, זה ממלא בגאווה, זה גם המון משקל לסחוב על הכתפיים והרבה אחריות.
אתה יודע מהי הדרך שעשית או שהכל יצא בטעות? האם הייתה לך תוכנית?
וואו, אני לא חושב, כלומר, א' בוודאי שכן, מצד אחד. מצד שני, אני לא יכול לומר שבאף תו שניגענו, או שכתבתי, או רגע שהופענו, עשינו את זה עבור איזשהו מענק או פרס. כלומר, אני חושב שהסיבה שההכרה הזו הגיעה היא דווקא בגלל שכל כך הרבה שנים היינו מושקעים בכל ליבנו בלעשות את הדבר הזה מהמקום הכי אמיתי שיש, והרבה פעמים בתנאים מאוד מאוד לא נוחים או קשים. למעשה אני חושב שהתזמורת הזו היא איזה מין שיעור בזה שאנחנו לא תמיד חייבים לתת למציאות להכתיב לנו את החיים. והרבה פעמים הדבר הנכון לעשות, למרות שזה הרבה יותר מורכב, זה לנסות לכפות על המציאות את התנאים שאנחנו רוצים לחיות בהם.
אז בוא תגיד לי, אם התנאים האלה שעליהם אתה מדבר, זה מין המלונג' הזה בין בינטל סולטן ובום פעם וגליקריה ואדון הסליחות שתעשה מחר בכיכר ספרה.
אז ראשית מרסי בוקופור לשימוש במילים בצרפתית על הבוקר, אתה יודע, זה תמיד עושה לי להרגיש הרבה יותר
טוב. טוב, אתה במרוקו, זה נשמע הגיוני.
בדיוק. ואני חושב שהמלונג' הזה, כמו שקראת לו, הוא בלתי נמנע. כלומר, הנקודה היא בדיוק זו. אי אפשר להתייחס למוזיקה, וזה לא משנה עכשיו אם אנחנו מדברים בכלל על מוזיקה מזרחית או על מוזיקה חוץ מזרחית לצורך העניין. אין בכלל מקום להתייחס למוזיקה כמוצר מוזיאוני לטעמי. משהו, כשמדברים על תקופת הברוק, אז תקופה שהתחילה ונגמרה ויש לה חוקים ברורים וסטייל ברור והגדרות מדויקות, אבל כל סגנון מוזיקלי אחר הוא בוודאי מושג רחב ואינסופי כמו מוזיקה מן המזרח וצפון אפריקה. הוא מוצר שהוא כל הזמן מתקדם, הוא אורגני, יש לו עבר מפואר, יש לו הווה שאנחנו, יש לנו זכות גדולה להיות חלק ממנו, ויש לו עתיד שאנחנו שואפים להיות, לתרום את תרומתנו לניסוח שלו. וככזה העתיד הוא בהחלט מושפע קדימה ואחורה ומהצדדים מכל ההשפעות בעולם, הוא לא נשאר תקוע במקום אחד.
אבל מעניין אותי עבור מי אתה עובד.
אני חושב שבסופו של דבר אתה מחזיר אותי בדיוק אל התשובה הראשונה שלי. אני עובד עבור הילד שלי ועבור המוזיקה שאני חושב שהייתי רוצה שתהיה נוכחת בעולם שלו יותר ויותר כשהוא יהיה גדול.
זו אהבו, עליו אתה חושב?
כל הזמן, אבל זה באופן כללי.
והעובדה שאתה יושב עכשיו על אותו, על אותו פדסטול גבוה יחד עם הפילהרמונית, זה אומר לך משהו?
תראה, אני חושב, דווקא בעניין הזה, אני יכול לומר שזה לזרוק אותך למקום בלתי צפוי, ולומר, ב-25 לעשירי, במוזיאון תל אביב, התקיים קונצרט דווקא לא של התזמורת, קונצרט של קרן קטנה ולא מאוד מפורסמת בשם קרן רונן. קרן שנוסדה לפני 30 שנה מתוך טרגדיה של אישה יקרה בשם יפה ישראלי, שבנה האהוב הלך לעולמו והיא החליטה להקדיש את חייה לעזור למוזיקאים צעירים, לקדם אותם ולהביא אותם למקום טוב בקריירה שלהם. שניים מהמוזיקאים האלה, ושגם יחזרו אל הערב הזה במלוא 30 שנה ללכתו, של רונן ישראלי, יהיו אני ולהב שני, נעלה מוזיקלי של הפילהרמונית. כך שדווקא מתוך המקום הזה שבו האישה הנפלאה הזו ראתה מוזיקה קלאסית כהגדרה שכוללת באמת גם ילד כמו להב וגם ילד כמו תום כהן, 30 שנה אחר כך אנחנו נמצאים במקום נהדר.
יפה. נשלח אתכם מאזינות ומאזינים להאזין עכשיו לכמה צלילים של תזמורת ירושלים מזרח מערב, חומות חמר עם ילניז דגילסין ומאסטרו תום כהן. אני מודה לך שהיית איתי הבוקר.
בוקר טוב לך, גואל יקר.
גם כן תרבות.
הוא רצח 17 גברים, הראשון שבהם היה כשהוא היה רק בן 18. רובם היו אפרו-אמריקנים או אסיאטים. הוא ידע שבאמריקה של אז, בשנות ה-80, אלה קורבנות שלאף אחד לא יהיה אכפת מהם, בטח לא למשטרה. הוא כל כך צדק שגם כשאחד הקורבנות שלו הצליח לברוח ממנו, המשטרה עצמה החזירה אותו אליו שיגמור את העבודה. אנחנו מדברים על הרוצח הסדרתי ג'פרי דאמר, הידוע גם בכינויו, הקניבל ממילווקי, סדרה דרמטית אודותיו מככבת עכשיו במקום הראשון בהסדרות הנצפות של נטפליקס בעולם, וגם אצלנו בישראל. היוצר הוא ריין מרפי, האיש שהביא לנו גם את ניפטק וגם את גלי וגם את אימה האמריקאית. הוא גם עשה את ההסדרות על משפט או-ג'יי סימפסון, על רצח ג'יאני ורסאצ'ה ועל פרשת מוניקה לוינסקי. העובדה שיוצר הומו רב כוח מביא למסך סיפור על רוצח סדרתי הומו הוא לא דבר טריוויאלי, הרי אנחנו חיים בעולם של דימויים ודעות קדומות. אנחנו נשוחח על זה בעוד רגע, כי הכעס הוא רב. נברך תחילה לשלום את הסופר, מחבר טרילוגיית החוקר עודד חפר, הידוע בכינויו החופרת, הדוקטור יונתן סגיב, בוקר טוב לך.
בוקר טוב ומפלצתי.
ומפלצתי ממש. עד כמה אפשר להגיד נהנית מהסדרה הזו? האם מותר לנו ליהנות ממנה בכלל?
טוב, זה בדיוק המורכבות האתית של הסדרה הזאת, וקשה באמת להפריד דיון אסתטי על הסדרה הזאת מהדיון המוסרי. תראה, אם אני אומר על מה שאגיד על הסדרה, היא סדרה טובה, היא מצמררת, היא יעילה, היא עשויה מצוין. אני חושב שהיא כן, בניגוד לביקורת שמותחת בה, גם נותנת כל הקורבנות ולסיפורים האישיים שלהם, ולצד זה רוצה לצלול לא רק להצביע על מפלצת, אלא לנסות לסרטט קווים אפשריים להיווצרות שלה. אז כן, היא סדרה טובה, אבל היא מביאה עם הצפייה, היא מביאה מורכבות אתית נורא גדולה, שבאמת גם יש הרבה ביקורת שמותחת בה, הן ממשפחות הקורבנות, והן גם מכל מיני מבקרי תרבות.
שטוענות וטוענים שבכלל לא התייעצו איתם תרם שידור התוכנית, אם בכלל היו צריכים להתייעץ איתם. במה זה שונה ברשותך, מסדרות true crime שהפכו למרק היום בטלוויזיה שלנו?
שאלה טובה. תראה, גם true crime כמובן בסופו של דבר אנחנו יודעים כיום שתיעוד וגם הסרט הדוקומנטרי הכי מדויק ונאמן לעובדות בכל זאת גם מספר לנו סיפור. כלומר, הוא בכל זאת איפה שהוא סוטה מהמציאות, דוחס אותה, משנה אותה. אבל כן יש איזושהי שאיפה להישאר כמה שיותר נאמן לעובדות. ריין מרפי, הוא אמנם עושה את זה מצד אחד, הסדרה היא מאוד נאמנה, והיא מתבססת, אני חושב, על הרבה הרבה עדויות שדאמר בעצמו נתן וסיפר, עוד תעלה סדרה דוקומנטרית בנטפליקס, Conversations With, שזה איתו, אבל במקביל הוא בהחלט לוקח חירות יצירתית גדולה, שמגיעה לדוגמה בשיא, בפרק 6, שאני לא אסגיר אותו עד הסוף, אבל שהוא באמת פרק מדהים מבחינה אסתטית, שמתמקד באחד מהקורבנות שלו, ובעצם לטענת הסדרה, זה הרגע שבו דאמר כמעט נלחם בנטיות הרצחניות שלו, הוא יוצא איתו, הוא מפתח איתו מערכת יחסים רומנטית, הוא ממש נלחם לא להרוג אותו. זה הפרק לדוגמה שמייצר ממש הומניזציה.
זהו, כאן הבעיה הגדולה, אתה מתבונן בזה, ואתה אומר, בן אדם, תגיד, אתה בסדר? כאילו, אתה, מה זה נלחם בחייתיות שלו? הבן אדם רצח ועינה גברים אינסופיים, ואתה נותן לו סיבות.
נכון, ויש לפי דעתי, אתה יודע, כמובן שאינני מכיר את ריין מרפי, כמובן כל מה שאני אומר פה הוא השלכה שלי על דמות היוצר שאינני מכיר, אבל אני מסכים שאתה מרגיש דרך הסדרה איזושהי פסינציה של מרפי עם הדמות הזאת, וגם יש איזה דיון על הדמות שלו, על גם דרך דמות האומן. דאמר מתעד את הקורבנות שלו, הוא מצלם אותם, הוא מבקש לשמר אותם באופן נצחי, אולי כמו שהאומנות עושה, אולי כמו שמרפי בעצמו עושה לדמויות שלו. אז בהחלט יש פה ניסיון לאומניזציה, וגם זה עוד הייתה ביקורת על הסדרה, באמת לפעמים לייצר את דאמר כאיזה גיבור רומנטי מיוסר ומבודד. מצד אחד יש בזה משהו נתאב אתית אולי, או בעייתי. מצד שני, אני חייב לומר שכן, אתה יודע, איך שאני רואה יצירה אומנותית, היא צריכה לגעת בנושאים שקשים לנו לעיכול, תרתי משמע במקרה של דאמר, היא צריכה לגעת בצדדים האפלים של החיים, ולא רק על ידי ההצבעה של הנה אופל, אלא בתקווה לנסות לתת לנו הבנה יותר עמוקה.
ואתה מאמין שהוא עושה את זה? אתה לא חושב שזו פורנוגרפיה במידה מסוימת? האם הוא הביא אותך, האם הוא העביר אותך את הנחל?
אני ממש חצוי בזה, אני חייב לומר, וזו שאלה שממשיכה והמשיכה לרדוף אותי לאורך כל הצפייה. כי מצד אחד, אוקיי, יש פה גם בסופו של דבר איזה סרטוט בנאלי שאנחנו כבר מכירים, כאילו מהביוגרפיה של רוצחים סדרתיים אחרים, הניקור של ההורים, התשוקה להרוג חיות על ההתחלה, זה לאו דווקא מוסיף הרבה, אבל כן לאורך הצפייה, כל הזמן חשבתי בפרפרזה על הנרי ג'יימס, על השם של הספר שלו, מין דיוקן הרוצח כהומו צעיר. ויש מין כאילו משהו כן מאוד מעניין, שמרפי מסרטט בין סוגים שונים של חריגויות, ובין סוגים שונים של ניכור והוקעה מהחברה, ומה הם עלולים להביא. זה לא בהכרח מתרץ את ההתנהגות של דאמר, זה גם ממש לא הסיבה המרכזית ללמה הסדרה חושבת, או אם היא בכלל מצליחה, להגיד שיש הסבר למה מישהו נהפך להיות רוצח סדרתי, אבל אני חושב שהיא כן מספקת קונטקסט רחב.
אבל בוא נדבר רגע ברשותך, יונתן, על הקונטקסט הרחב הזה. הרי במשך עשרות שנים, כהומואים ולסביות, לדבקים בכלל, יצאנו נגד הנטייה של האודיו-ויזואליה, הטלוויזיה והקולנוע להציג אותנו כיצורים רצחניים. זכרו, מאזינות ומאזינים, תמיד ההומו היה רוצח בסרטים ובסדרות. הוא עושה עכשיו את אותו דבר, ההומו הכי חזק בהוליווד עושה את הדבר הזה.
נכון, ובאמת בוא נזכיר סרטים כמו שתיקת הכבשים, ואינסטינקט בסיסי, והרבה מהיצירות של היצ'קוק, והוליווד ליעקה באמת, בעיקר שנות ה-70, 80 וגם עד ה-90, הומואים, טרנסיות, לסביות, בתור רוצחים מעורערים נפשית. אבל אתה יודע, הטקסט במקביל מקבל את משמעותו תמיד מקונטקסט, ואנחנו בכל זאת, עם כל העובדה שקיימת כיום, עדיין כמובן הומופוביה, ויש עדיין הרבה להטבופוביה שמרגישים את התוצאות שלה ורוצים לתקן אותה, הקהילה עברה שינוי משמעותי בנוכחות שלה, בנראות שלה, בזכויות שלה. איפשהו יש פה איזשהו עדות, אני חושב, לחוזק של הקהילה גם אפשר לטעון, לזה שיש יוצרים כיום, ורואים את זה בכל מיני מקומות בתרבות, וגם דוקטור אופרי אילני העיר וכתב על זה, רואים באמת חזרה, כמו שאמרת, לעיסוק בצדדים אפלים של הומויות. אבל מה לעשות שהומויות, להטביות, הקהילה, הם לא תלית שכולה התחלת. לא קדושים מעונים בלבד. יש כל מיני צדדים להוויה הזאת, כתוצאה מההיסטוריה ומהקיום, וצריך ויש לחקור אותה.
זאת אומרת, רק ניתן נתון נוסף למאזינות ומאזינים בעקבות, הסדרה רק עלתה בסוף שבוע שעבר, או בשבוע שעבר, וכבר היה רעש גדול מארגונים להטבקים ברחבי העולם, שדרשו מנטפליקס לבטל את התגית שמגדירה את הסדרה הזו כסדרה הומואית, ואכן נטפליקס עשו את זה, ואם תחפשו סדרות הומואיות, הסדרה על דאמר לא תופיע בפניכם. אז בעיניך זו טעות, היה צריך להשאיר את התגית?
האמת שכן, אני חושב שהיה צריך להשאיר את התגית, כי התפיסה שלי היא כזאת, באמת הקונטקסט משנה, אנחנו חיים בעולם כל כך עשיר כיום, מבחינת ייצוגים קהילתיים, אני אפילו לא יכול להתחיל למנות את כמות הסדרות בטלוויזיה שמתארת באופן מורכב, מעניין, סותר וחיובי, אבל גם דמויות להטביות מכל כך הרבה רקעים שונים. אז אני חושב שכן, אנחנו יכולים להכיל סיפור שבו רוצח עם נטיות מתואבות לשכב עם מתים, רוצח הומואים, ולראות כיצד הסביבה שבה הוא חי, התקופה והנטיות האלה מתחברות ביחד לסיפור מרתק, אין מה לומר, אבל כן, מורכב ובעייתי מבחינה מוסרית.
אולי מילה לסיום ברשותך, הזכרתי מעט מהיצירות של ריין מרפי, יצירות שנכנסו לב, 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 היצירות הפופ, הטלוויזיוניות, כמובן ניפטק וגלי ואימה אמריקנית, אבל יש לו איזושהי פסינציה עם רצח, נכון? יש לו קטע עם רוצחים, גם הרצח של ג'יאני ורסאצ'ה, גם עם או-ג'יי סימפסון, מה זה עושה בעיניך לתרבות שלה, לנו, לצופים שאנחנו?
תראה, אני אגיד ככה, מצד אחד אני חושב שריין מרפי בסדרות הפחות קמפיות שלו בפשע האמריקאי, ובעיניי גם בדאמר, תמיד מצליח לנסח אמירות חברתיות ופוליטיות מאוד חשובות. גם בדאמר, אחת מהגדולות של הסדרה, זה שהיא עוד אימה עצומה שהיא מסרטטת, זה להבין איך שילוב של גזענות ושל הומופוביה.
כן, זו נקודה חשובה נורא, כן.
כן. כן, ואנחנו רואים שוב ושוב איך המשטרה מסרבת לתפוס אותו. זה לא שהוא גאון, זה לא שיש לנו פה איזה חניבל, הקניבל, כאילו משתיקת הכבשים, יש לנו פה איזה סוג של פנבל שמבשל ומסריח בניין דירות שלהם, ולמרות תלונות, משטרה גזענית והומופובית לא תופס לו כי לא ראה את הקורבנות. ומרסי עושה את זה בהרבה סדרות אחרות, וזו אמירה חברתית חשובה.
יש מאזינות ומאזינים, יש קורבן, שיוצא לרחוב ויש לו פטיש בראש והשוטרים מחזירים אותו אל הרוצח.
כן, קורבן שהוא בן 14 והשכנים אומרים משהו פה לא קורה, משהו פה רע קורה, והשוטרים אשכרה מחזירים אותו לדירת הרוצח, את הילד בן 14 שאחר כך נרצח. זה סיפור מחריד. וכן, במקביל בצד השני של זה, אין ספק שראינו אחד התורמים הגדולים לתרבות שלנו, שהיא בחלקה תרבות מציצנית, דמויית פורנו סנף, שמתענגת על סיפורי הרצח השערורייתיים האלה, ולפעמים זה מרגיש קצת כאצטלה מוסרית, אני בעצם הולך להציג את הקורבנות, אני בעצם מספר סיפור חשוב, כשכאילו אתה מבין את הצמה ואת הרעב הזה לרצח, ובאמת ממקד הרבה על זהות הרוצח.
אני לא מרוצה מאיתנו כל כך, מאיתנו, לא באמת, מאיתנו כאנושות, אני ממש, אני לא מרוצה מאיתנו בכלל. אני לא אקח את זה עליי, אבל אני אגיש לך את זה. נשלח את המאזינות המאזינים לצפות, או שזה לכלוך על הנפש שלנו שעדיף שלא יהיה?
האמת שאיפשהו אני חייב לומר, למרות שהסדרה היא כן סדרה מאוד טובה בעיניי, אפשר לחיות באופן יותר נקי וטהור, ובלי בהכרח לראות את הסדרה הזאת.
הדוקטור יונתן סגיב, מתי הפרק הרביעי של החופרת?
הפרק הרביעי של החופרת ייקח עוד קצת זמן, אבל טפו טפו, ספר חדש יוצא עוד מעט.
אני אמשיך ואשאל אותך את זה.
תודה רבה.
הדוקטור סגיב, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה לך, ביי ביי.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.